מסכת מנחות דף קוף ב', נתחיל 11 שורות מלמעלה. אמר רב אשי, אמריתה לשמעתה קמה די רב נחמן, אפילו תמה לן ממש, אפילו תמה די פיגי בזריקה, די בעי פריק אמרינן, אי בעי הווזריק לאמרינן. למעלה הבאנו קושיה, ואמרנו על כך תשובה מסוימת. רב אשי אמר שהוא אמר את מהלך הסוגיה הזו לפני רב נחמן, והוא אמר שלא חייב להידחק כמו ההסבר שהסבירו, אלא ניתן לפרש אפילו את הברייתא כפשוטה, ובכל זאת אפשר לתרץ את הקושיה. מה היה שמה? הבאנו ברייתא שאומרת, רבי שמעון אומר שכל דבר מאכל שהוא אסור באכילה, ואסור גם בהנאה, אי אפשר אפילו להכיל את זה לגויים, ממילא הדבר הזה אינו נחשב לאוכל, והוא לא יכול לקבל טומאת אוכלים, כי הוא לא נקרא אוכל, אסור לאכול אותו. אף על פי שבאופן מעשי אפשר לאכול, אבל כיוון שאסור לאכול, אז זה לא נחשב לאוכל. אלא אם כן, היה לזה לפני כן שעת הכושר. כלומר, היה לזה זמן שזה היה מותר באכילה, ורק לאחר מכן נאסר, אז ממילא נשאר הזה שם של אוכל, וזה מקבל טומאת אוכלים. ואומר על כך רבי שמעון, חידוש אפילו, הוא אומר, פרה אדומה, שבעצם קודשי בדק הבית, כל זמן שהיא חיה בוודאי שאסורה באכילה, לאחר שחטו אותה שמה כדי לשרוף אותה ולעשות מזה אפר פרה אדומה, הפרה האדומה הזו שוחטים אותה כאשר היא כבר שמה על העצים, לכאורה היא אסורה בענה, זה קודשי בדק הבית. אף על פי כן, הדבר הזה מקבל טומאת אוכלים. למה? מפני שאילו רצו, היה מותר לפדות את זה. היה מותר לפדות את אותה פרה אדומה, למרות שהיא כבר נשחטה. ולפיכך, זה נקרא דבר שהוא ראוי להאכל, וכיוון שכך, אפילו שעכשיו בפועל לא פדית את זה, כל העומד לפדות כפדוי דמי, ולכן זה מקבל טומאת אוכלין. לפי זה הקשו, הרי לפני כן הגמרא הביאה ברייתא שאומרת שיש לפעמים שהדבר קורבן שלן והוא לא מקבל טומאת אוכלין. איך? אם קורבן שהוא לן לפני זריקה לא מקבל טומאת אוכלין. מה הכוונה? הפירוש הפשוט הוא שאם אותו קורבן נשחט ולא זרקו את הדם עד שכבר הגיעה שקיעת החמה, זה נקרא לן. הרי שזה לא מקבל טומאת אוכלין. למה? מפני שמעולם לא היה היתר לבשר הזה שאי אפשר לאכול אותו. כל מה שבהמה הייתה חיה, חיה אסור לאכול. לאחר שהבהמה נשחטה, מכל מקום, כל זמן שלא נזרק הדם, הבשר הזה אסור באכילה. לפיכך זה לא מקבל טומאת אוכלין. לכאורה יש קושיה. לפי דברי רבי שמעון שאומר כל העומד לפדות כפדוי דמי, אז גם הקורבן הזה, כיוון שהוא נשחט, היה ניתן לזרוק את דמו על גבי המזבח, והוא מלא יהיה מותר באכילה. ולכאורה צריכים לומר, כל העומד לזרק דמו על גבי המזבח, כאילו נזרק. והבשר הזה לכאורה נחשב כאילו היה לו היתר אכילה, ויהיה ראוי לקבל טומאת אוכלין. מדוע רבי שמעון לא אומר כך? אומר, אם לן לפני זריקה אינו מתאמה טומאת אוכלין? אז הייתה תשובה שכשם מדובר דווקא במקרה כזה שאותו הקורבן נשחט ממש סמוך לשקיעת החמה, וממילא אי אפשר היה לזרוק את הדם, וזה הכוונה היא לן לפני זריקה. לא הכוונה היא שרק הוא לן לפני זריקה בפועל, אלא הכוונה היא לן לפני זריקה ששחטו אותו כל כך מאוחר שאי אפשר היה לזרוק את דמו. ולכן אז באמת לא אומרים כל העומד זרק כזרוק דמים, פני שאי אפשר לזרוק את דמו. אומר רבשי, אני אמרתי שאפשר לומר לן ממש, אפילו אם אותו קורבן נשחט מוקדם והיה אפשרות לזרוק את דמו. אם בפועל, אם ממש הוא לן לפני זריקה, גם כן לא מקבל טומאת אוכלין. מדוע? למה לא נאמר שכל העומד זרק כזרוק דמי ונחשיב כאילו על שעת הכושר? אז כבר רבה שייתן תשובה. וכן הייתה עוד קושיה נוספת על השיטה של רבי שמעון. בהמשך הברייתא שם נאמר שאם קורבן שבשעה שהאדם הקריב אותו הוא עשה איזה פיגול, כלומר הוא חשב מחשבה שיוכלו מהקורבן הזה מעבר לזמן המותר, אז הדין בזה שנחשב שאותו קורבן מעולם לא הייתה לו שעת הכושר, מעולם לא היה ראוי לאכילה, ולכן אינו מתמת תומת אוכלין. וגם על זה הקשנו. הרי ניתן היה להקריב לעשות את הפעולות האלה של הקורבן עם מחשבה טובה. היה ניתן לזרוק את הדם במחשבה לאכול את הקורבן בזמן. וכיוון שניתן היה לזרוק את הדם בצורה כזו, אז ממילא זה נחשב כל העומד לזרק כפי ההלכה כזרוק דמי. וגם אם הוא עשה לא ככה אלא פיגל מחשבתו לכאורה, צריך לומר שהיה לזה שעת הכושר. ולמה הברייתא אומרת נחשב שלא שעת הכושר ואינו מקבל תומת אוכלין? גם על זה תרצו ואמרו מה הכוונה פיגול? מדובר שבשעת השחיטה הוא כבר חשב מחשבת פיגול. ואז גם אם היה שוחט במחשבה נכונה שהוא אכל את זה בזמן, כיוון שגם לאחר השחיטה עדיין זה לא יהיה מותר באכילה עד שיזרוק את דמו, לפיכך זה נקרא לו הייתה לשעת הכושר ואינו מתאמת תומת אוכלין. אומר רבשי, אני אמרתי שאפשר לפרש את הברייתא כפשוטו, שמה זה פיגל? אפילו אם בשעת זריקת הדם הוא חשב מחשבת פיגול, זה נחשב שלא הייתה לו שעת הכושר. ואם ככה שאלה, מדוע באמת? הרי לכאורה ניתן היה לזרוק את הדם במחשבה נכונה, ועל ידי כך זה יקרה שהקורבן הזה היה לו שעת הכושר. אומר רבשי, יש לחלק בין פדיון לבין זריקת הדם. מה ההבדל? ההבדל הוא כזה. כאשר יש כאן בהמה של פרה אדומה שבדק הבית, כדי להתיר את הבשר שלה באכילה, לא צריך חוץ מדיבור שאדם אומר בפיו, הקדושה של הבהמה של הפרה הזו יחולו על המטבעות שיש לי. זה הכל. לא צריך מעשה. על ידי דיבור בעלמה, כבר הקדושה עוברת. לכן עזר רבי שמעון אומר, כל העומד לפדות כפדוי דמי. מה שאין כן לגבי זריקת הדם, זה צריך לעשות מעשה כדי שאכן הקורבן הזה יהיה מותר. יש כאן קורבן שהוא נשחט. ועכשיו צריך שכהן יקום ויזרוק את דמו על גבי המזבח. כל זמן שהוא לא עשה את זה, הוא ימלא הקורבן הזה לן בלי זריקת הדם, או אם הכהן זרק את הדם, אבל במחשבה פיגול, לא זרק את הדם במחשבה נכונה, אז כן היה צריך לקום ולזרוק את הדם במחשבה נכונה. כיוון שזה מחוסר מעשה, אומר רבשי, בזה רבי שמעון מודה שלא אומרים כל דבר שהיה ניתן לעשות אותו, נחשב כאילו עשוי. איך שונה גמרא? די בעי, אבל זריק, לא אמרינה, כי זה דבר שחסר, מה עשה? מטיבי. כן אמר רבי ישוע, כל שהייתה לו שעת היתר לכהנים, אין מועלין בה. כל שלא הייתה לו שעת היתר לכהנים, מועלין בה. ואיזו היא שעת היתר לכהנים, שלנה ושנתמת, שיצאה. ואיזו היא שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים, שישחטה חוטי זמנה, וחוסים קומה, שקיבלו פסולין, וזרקו את דמה. קטני מי הרשע, שלנה ושנתמאה ושיצאה. מה אליו? לנה ממש? והאחה, די בעיה וזריקו, וקטני דאין מועלין. הגמרא מקשה על רבשי. איך אתה אומר לי שלא אומרים אילו היה זורק, אז זה היה מותר. ממילא נחשב עכשיו כאילו הוא זרק. אתה אומר שלא אומרים את זה. הרי יש לנו כלל לגבי מעילה. כידוע, קורבן שהוא קודשי קדשים, הדין הוא שאם האדם נהנה ממנו מעל. אומר אבל עזר רבי יהושע, אם אותו קורבן היה לו שעת היתר לכהנים, דהיינו לאחר ששחטו וזרקו את הדם, ממילא מותר לכהנים לאכול חלקים מסוימים באותו הקורבן. הדין הוא שכבר לא מועלים בזה. אבל יתרה מכך אומר, הייתה לו שעת הכושר. כלומר, שאותו הדבר, אפילו שעכשיו הוא אסור באכילה, אבל כיוון שלפני כן היה לו זמן מסוים שהוא מותר באכילה, ממילא זה כבר לא נקרא קודשי השם, אפילו שעכשיו אותו חלק בקורבן הוא אסור באכילה, ושתכף נראה הוא נפסל, אפילו כן לא מועלים בזה. אבל אם אותו הקורבן מעולם לא הייתה לו שעת הכושר, מעולם לא היה לו שעת היתר לכהנים, ממילא מועלים בה. אומר התנא, מה זה נקרא דבר שהיה לו שעת היתר לכהנים? שאותו הקורבן הוא לן, או נטמע, או נפסל ביוצא, כפי שתכף נסביר את זה. ומה זה נקרא שלא היה לו שעת היתר לכהנים? אם נשחטה, בשעת השחיטה הוא חשב שהוא יקטיר או יאכל את זה מחוץ זמן, ממילא זה מחשבת פיגול, ממילא מעולם לא היה זמן שהקורבן הזה יהיה מותר. וכן, אם הוא חשב שהוא ישחט את זה, בשעה ששחט הוא חשב שהוא יאכל את זה או יקטיר מחוץ למקום, או קורבן שקיבלו הכהנים שהם פסולים, או אנשים שהם פסולים, את הדם, מלא, הקורבן נפסל מעיקרה, או קיבלו את זה אפילו כהנים כשרים, אבל זרקו את הדם, אנשים שהם פסולים, אז מלא מעולם לא היה היתר לקורבן הזה. לפיכך, אם אדם נהנה מזה, הרי שהוא מעל. נחזור לרשע. מה כתוב ברשע? אם אותו הקורבן הולן, או נטמע, או יצא, אם נטמע, תחילה היה מותר לכהנים לאכול. הרי זה הקורבן הזה נטמע, עכשיו אסור באכילה. אבל פיכן, לפני שהוא נטמע, היה מותר באכילה. או בשר שיצא מחוץ למקומו. בתחילה, הוא היה מותר באכילה. יצא חוץ למקומו, נאסר באכילה. אומר התנא, היה שעת הכושר? ממילא זה לא שייך שיש בזה איסור מעילה. מהו המקרה הראשון? שלנה. מה הכוונה לנה? משמע לכאורה שבשעה שהוא שחט אותו, הוא היה צריך לקחת את הדם לזרוק על גבי המזבח, והוא לא זרק את הדם על גבי המזבח. וממילא הוא נפסל בלינה, הגיע השקיעה, הוא נפסל בלינה. ומה התנא אומר? שזה נקרא שהיה לו שעת הכושר. למה? הרי מעולם הבשר הזה לא היה מותר באכילה, אלא הכוכח שכיוון שהיה ניתן לזרוק את הדם על גבי המזבח, ממילא זה נחשב שהיה לו שעת היתר, היה לו שעת הכושר. מכאן קשייה על רב השיעי, מתרצת הגמרא, לא, ראויה לצאת, וראויה לטמא, וראויה ללין. אני מפרש כפי הפירוש השני של רשי, שזה תואם את הגרסה שנמצאת לפנינו בגמרא. עונה הגמרא, לא. מה המקרה של המשנה כשהתנא אמר, לנה, לא התכוון לומר שלנה ממש מלא הקורבן הזה הוא קורבן פסול, לא כך. אלא כוונת התנא לומר, אם הקורבן הזה כשר, שאם הוא ייפסל, אם הוא היה נפסל, זה אך ורק בגלל שלנה. בגלל שהאדם הזה לא זרק את דמו, או לא זרק את האיברים, לא הקטיר את האיברים עד הבוקר, את האיברים שאמורים להקטיר אותם גם במזבח, ומלא אותם איברים, לא הקורבן כולו, אבל אותם איברים היו נפסלים בלינה. וכן, מה שכתוב, יצאה, לא הכוונה יצאה ממש, הכוונה, אותו קורבן היה כשר לגמרי. אומר התנא, אם אותו קורבן היה נפסל, זה רק בגלל שהיה מישהו מוציא אותו גם במזבח, זה היה הפסול היחידי שהיה קורה בו, כי יתר הדברים שחטו אותו כדין, זרקו את הדם כדין. וכן, מה שכתוב, נטמע, לא כאן נטמע בפועל, הקורבן הזה כשר, ואם הוא היה נפסל, רק בגלל שהוא נטמע. כלומר, כוונת התנא, קורבן שהוא כשר, אלא שיכול היה להיפסל בגלל דבר כלשהו. כיוון שעכשיו הוא כשר, אז יש היתר לכהנים, ממילא, למרות שזה בשר קודשי קדשים, האדם לא חייב, אז זה משום מעילה. למה? כיוון שהכהנים מותר להם לאכול, זה לא נקרא קודשי השם, ואפילו אם ישראל נהנה מזה, אינו חייב על כך קורבן מעילה. מקשה הגמרא, אבל לנה ממש מאי, הכי נמיד המועלין, היי, כל שהיה לו שעת היתר לכהנים, וכל שלא הייתה לו שעת היתר לכהנים, כל שיש לו שעת היתר לכהנים אין מועלין בה, שאין לה שעת יותר לכהנים מועלין בה מבעילה. אומרת הגמרא, אפילו בערך יוצא שהקטנה ברשע מדבר על קורבן שכרגע הוא כשר. אם ככה, הלשון של התנה היא לא נכונה. כי התנה אומר, כל שהיה לו שעת יותר משמע לשון עבר, אז זה מותר. וכל שלא הייתה שעת יותר, כל לשון עבר. התנה לא צריך להגיד ככה, אלא צריך לומר כל שיש לו שעת יותר. כלומר, אם הוא עכשיו הקורבן הזה הוא מותר, אז אין מועלין בו. וכל שאין לה שעת יותר, אז מועלין בה. למה התנה מדבר לשון עבר, אם אתה אומר שמדובר בקורבן שהוא כשר כרגע? אלא מר ושי, מעילה טומאה קרמית, מעילה משום קדושה ולא קדושה היא. לבטא דפק על הקדושתה, במאי הדרה רחבה לה. טומאה משום אוכלה ולא אוכלה הוא. כל אחד היא בעי זריק, מצי זריק לה, משווה לאוכלה ומתאמה טומאה תאכלין. איכה דאי בעי מצי זריק, למה צי זריק, לה משווה לאוכלה, ולה מתאמה טומאה תאכלין. אומר רבשי, יש לחלק בין מעילה לבין לעניין האם הדבר עכשיו כאוכל הוא מקבל טומאת אוכלין או לא. למה? אומר, הרי מעילה במה הדבר תלוי? אם זה קדוש, אדם שנהנה מזה מעל, לא קדוש, אז לא מעל. אז בוא נסתכל. לגבי מעילה, נכון שאני אומר כל העומד לזרק, דם שעומד לזרק כזרוק דמי. וממילא, הקורבן הזה כיוון שהיה ראוי לזרק דמו, ועידי כך היה מותר הבשר הזה לכהנים, כאילו נזרק, וכאילו היה לזה שעת הכושר, ולכן ירדה ופקעה מזה הקדושה. גם בפועל לא זרקתי, והבשר לן, כיוון שהקדושה כבר פקעה מקודם, כשהגיע הלילה ואני כבר לא יכול יותר לזרוק, מכל מקום אי אפשר להחזיר על זה שוב את הקדושה ולומר שמי שנהנה מזה מעל. אם לפני השקיעה מי שהיה נהנה מזה לא היה מועל, כיוון שכל העומד לזרק כזרוק דמי, אז גם לאחר השקיעה שכבר אי אפשר לזרוק, אי אפשר למעול. מה שאין כן לעניין טומאת אוכלין, זה משהו אחר. בכל רגע ורגע אני צריך שואל את עצמי, האם זה אוכל או לא אוכל? אם דבר שהיה בפועל אוכל, אז ודאי, שישאר אוכל לעולם, הייתה שעת הכושר. אבל דבר כזה שאומר, תראה, אמנם הוא אסור באכילה, אבל אילו הייתי זורק את הדם, היה מותר לאכול את זה. לכן גם עכשיו, למרות שלא זרקתי, אז זה נחשב כאוכל. אז באמת, לפני שלן, אפשר לקרוא לבשר הזה כאוכל ויכול לקבל טומאת אוכלין. למה? כי כל העומד לזרק, כן אומרים שהוא נחשב כזרוק. אבל כל זה עד השקיעה. ברגע שאותו קורבן לן ולא זרקו את דמו, ממילא אתה לא יכול לומר שתראה, הרי כל העומד לזרק, לא, כי ברגע הזה אתה לא יכול יותר לזרוק את דמו. אבל על פי שלפני כן יכולתי לזרוק את דמו, מה זה קשור, אבל לפועל עכשיו הוא לא נקרא אוכל, ופיכך הדין בזה שלא מקבל טומאת אוכלין. מטיב, המביא השם תלוי ונודע, שלא חטא, אם עד שלא נשחט נודע לו, יצא וירעה בעדר, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, ירעה עד שיסתאה וימחר, ויתפלו דמיו לדבה. רבי אליעזר אומר, יקרב, שאם אינו בעל חטא זה, הרי הוא בעל חטא אחר. כשישחט נודע לו, הדם ישפף והבשר יסריף. נזרק הדם, הבשר יאכל. רבי יוסי אומר, אפילו הדם בכוס, יזרק והבשר יאכל. ואמר רבה, רבי יוסי משיטת רבי שמעון, אמרה, דאמר כל עומד לזרוק כזרוק דמי, מידי הוא טעמה. אמרי מערב המשמד רבי יוסי ברחנינה, הנטעמה דרבי יוסי לכסבר, כדי שרת מקדשין את הפסולים, לכתחילה לקרב. הוסיפה הגמרא להקשות. כתוב, אדם שמביא אשם תלוי, מה זה אשם תלוי? כאשר היו כאן שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן. חלב, מי שיוכל אותו יש בזה עונש אל קראת, ומחה בשוגג מביא קורבן חטאת. אדם אכל חתיכה אחת, ולא ברור איזה חתיכה הוא אכל, האם חתיכה של השומן, או מה שהוא אכל זה היה חתיכה של חלב. הדין הוא, כיוון שלא ידוע לנו, אז בינתיים עליו להביא קורבן אשם תלוי. אם הוא הביא איתו, הקדיש בהמה, ובינתיים התברר שהוא לא חטא. אומר לנו רבי מאיר, שאם נודע לו שהוא לא חטא לפני שהקורבן נשחט, אז הרי שהקורבן הזה הוא חולין גמור, יצא ויראה בעדר. למה? כי כל מה שאדם מקדיש את זה, זה על הספק, במידה והוא חטא, ואחרי שהתברר שהוא לא חטא, אז בכלל אין כוונתו שאדם להקדיש את זה, ולכן זה חולין גמור. וחכמים אומרים, לא, אדרבה, האדם הוא סבור, כיוון שליבו נוקפו ומפחד אולי הוא חטא, אז הוא מקדיש אותו בהקדש גמור, ולכן יתברר לו שברוך השם הוא לא חטא, מכל מקום יראה עד שיסתאב ויפול במום, ימחר ויפלו דמיו לנדבה. רבי אליעזר אומר, אפילו נודע לו שהוא לא חטא יקרב. למה? רבי אליעזר יש לו שיטה שאומר, אפילו האדם לא נודע לו שיש איזה ספק באמת, האם הוא חטא או לא, בחוס תמיד דם יכול להביא קורבן אשם תלוי, לך תדע, אולי חטא. למרות שלא היה איזה רגליים לדבר לחשוב אולי הוא חטא, יכול להביא. לפיכך רבי אליעזר אומר, לא נורא, יקריב את זה, שאם אינו בעל חטא זה, הרי הוא בעל חטא אחר. כל זה אם נודע לפני שהקורבן נשחט. מה הדין אם לאחר שהקורבן הזה אשם תלוי נשחט, אז נודע לו שהוא לא חטא? אומר התנא, הדם יישפך, לא יזרקו את הדם על גבי המזבח, והבשר יישרף בבית השרפה, לא יקריבו אותו על גבי המזבח. אם כבר נזרק הדם על גבי המזבח, הבשר יאכל. למה? הפי שם נודע שהוא לא חטא, מכל מקום, הרי שמתחילה הקורבן הזה בא על הספק, וכיוון שקיים מצוותו, זרק את הדם כמו שצריך, מלא הבשר מותר באכילה לכהנים, כדין כל קורבן אשם תלוי. רבי יוסי אומר, לא רק אם הדם כבר נזרק, אפילו הדם נמצא בתוך הכוס, בתוך המזרק שקיבלו את דמו, הרי שיזרק הדם על גבי המזבח והבשר יאכל. ואמר רבה, מה הסיבה לכך? כי רבי יוסי הולך כדעת רבי שמעון, שאמר רבי שמעון, כל העומד יזרק כזרוק דמי. אומר לה גם פה אצלנו, כמה שהדם כבר בכוס וניתן לזרוק אותו, נחשב כאילו זרוק, ולכן הבשר יאכל. והנה מה אנחנו רואים מכאן, שמפורש דעת רבי יוסי, דעת רבי שמעון, שכל העומד לזרק כזרוק דמי. ומחמת הסיבה הזו, אני אומר שהבשר הזה יהיה מותר באכילה. זאת אומרת שאותו בשר שהיה אסור באכילה עד עכשיו, בלי הסברה כל העומד זרק כזרוק דמי, אני אומר שהבשר הזה יחשב כמו אוכל ומותר לאכול אותו. נמכן נגד דברי רבשי למעלה. ונהג גמרא, מידי הוא טעמה, וכי אתה חושב שבאמת זהו טעמו של רבי יוסי? הרי אמרי מערבה אמרו בארץ ישראל, משמו של רבי יוסי וחיינה, טעמו של רבי יוסי הוא אחר לגמרי. טעמו של רבי יוסי הוא סובר, כלי שרת מקדשין את הפסולים התחילה להיקרב. כלומר, יש קורבנות כאלו שאם עלו על המזבח ירדו, ויש קורבנות כאלה שהם פסולים, אבל אם עלו על המזבח, הרי שהם לא ירדו. כלומר, הם קריבים רק בדיעבד, לא הולך תחילה. סובר רבי יוסי, שדברים כאלו, כלי שרת מקדשים אותם, שמלא מותר גם חתחילה להקריב אותם, ופה אצלנו. הרי אילו אותו אדם כבר נזרק על המזבח, הייתי אומר שזה בסדר, זה מרצה. אז כיוון שזה נמצא בתוך כלי שרת, בתוך אותו הכוס, נחשב שהוא מותר גם חתחילה לזרוק אותו על גבי המזבח, ולכן מלא מותר הבשר באכילה. ולעולם באמת, לא אומרים סברת כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כדי להחשיב דבר שהוא אינו ראוי לאכילה, כאילו הוא נחשב לאוכל. אמר לרבשי לרב כהנה, מדבר רבי שמעון כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל העומד לשרוף נמי כשרוף דמי. נותר הוא פרה, עמי מתאמין תומת אוכלין, עפרה בעל מנין הוא, אמר לחיבת הקודש מכשרתן. שאל רבשי את רב כהנה, לפי ההסבר של רבה למעלה, שאומר שמה הטעמו של רבי יוסי, זה בגלל שאומרים כל העומד לזרוק כזרוק דמי, ולכן דבר זה מחשיב את זה כאילו אפילו כאוכל. אומר אם ככה גם ככל העומד לשרוף, גם כן יחשב הדבר כאילו הוא שרוף. אם כן, הרי אדם שהיה לו קורבן, והוא לא הספיק לגמור לאכול אותו לפני הזמן, הבשר שנוטל כתוב פסוק, באש תשרובו, וכן פרה אדומה, גם כן הרי מה עושים לה? שורפים אותה. והרי לך הורה, למה הם מקבלים תומת אוכלים? למה זה נקרא אוכל בכלל? הרי נחשב כאילו הדבר זה כבר שרוף, וממילא זה אפר בעלמה, ואפר עפר בעלמה לא מקבל טומאה. אמר לו, כיוון שזה דבר קדוש, אז נחשב כאילו אוכל, אף על פי שבפועל אתה צודק, נחשב כאילו הוא שרוף. אמר לרבי נדר רבשי, נהי דמהניה להוא חיבת הקודש, לפסולי דגופה. לקרויה תמי נמי לממני בהר ראשון ושני. תשעות דבער יש לקיש, צריד של מנחות, מונים בו ראשון ושני, או אין מונים בו ראשון ושני. כי אם בעלה לרש לקיש דור הייתה, כי כאמרינן דרבנן. שאל רבינה את רבשי, לכאורה לא מובנת מה התשובה הזו חיבת הקודש מכשרתן. הרי חיבת הקודש מכשרתן זה אומר לי שהוא עצמו יחשב כאילו הוא תמה, כי זה דבר קדוש. אז אי אפשר להתייחס לזה, נגע בזה תומה, נגיד לא נורא, כאילו שום דבר לא נגע בזה. לא, זה קדוש, אי אפשר שיגע בזה תומה, ולכן הוא עצמו נפסל. אבל ההלכה אומרת הרי לגבי פרה אדומה ונותר, שזה אפשר, נחשב כאילו אם נגע בזה תמה, אז נחשב מקבל דרגת תומת ראשון, וזה הופך את זה, אם נוגע בדבר אחר, זה יהפוך את זה לשני, וכן על זה הדרך. אם כל הסיבה כולה חיבת הקודש, אז למה אתה אומר לי שזה גם יכול לעשות ראשון ושני? אם באמת אתה סובר שזה עושה גם ראשון ושני, אם כן, תפשוט מכאן את הספק של ריש לקיש. ריש לקיש אמר, מנחות, שלשו אותם עם שמן, אבל השמן לא הגיע לכל מקום. יש מקום בסולת שזה היה צריד, לא הגיע לשם השמן, ומן לחורה זה לא הוכשר לקבל תומה, כי לא נגע בזה משקה. עדינו, שאר פי כן, חיבת הקודש מכשרתן, וזה יכול לקבל תומה. אבל הוא הסתפק, האם גם זה יכול לקבל תומה לעין שנמנות בו ראשון ושני או לא? לפי דבריך, בואי נפשוט מכאן, שסופרים. אמר לו, לא. ריש לקיש שואל, האם מדאורייתא זה יחשב חיבת הקודש מכשרתן, ואפשר למנות בזה ראשון ושני? זה הספק, ועל זה אין לנו תשובה. אנחנו מדברים כאן לגבי נותר ושדנים בזה ומונים בזה ראשון ושני, מדרבנן, מדרבנן, אתה צודק שבאמת חיבת קודם מכשרתן גם לעניין זה. מתניתין, האומר הרי עליי במחוות וביב מרחשת, ומרחשת וביב מחוות, מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא. זו להביב מחוות וביב מרחשת, מרחשת והביב מחוות, הרי זו פסולה. אדם שקיבל עצמו להביא מנחת מחוות, והביא את אותה מנחה אבל במרחשת, או להפך, הדינו שהקורבן הזה הוא כשר, קונים יכולים לאכול את זה, אבל האדם לא יצא ידי חובתו, כי הוא צריך לקיים מה שהוא נדר בפיו, אם הוא שינה מה שהוא נדר, לא יצא ידי חובתו. וכן, אם הוא אמר זו להביא לפניו סולת, ואמר הסולת הזאת, הוא יביא אותה במחוות, והביא במרחשת, או מרחשת והביא במחוות, הרי זה פסול לגמרי, פני שהקורבן הזה בשעה שהוא נדר עליו, אם הוא שינה אותו, הרי שהקורבן הזה נפסל. אני אדגיש, מה שכתוב כאן והביא, לא הכוונה שהוא יקטיר בפועל. אכילו רק הביא, הכוונה שהוא רק הניח את זה בתוך כלי של מרחשת, הניח את זה בתוך כלי של מחוות. עצם ההנחה שהוא הניח את זה בתוך כלי אחר, הרי שזה יתקדש קדושה אחרת ממה שהוא אמר, הוא לא יכול לשנות את זה ולהחזיר את זה חזרה כפי מה שהוא נדר, ולכן זה נפסל. האומר, הרי עלי שני עשרונות להביא בכלי אחד, הביא בשני כלים. בשני כלים הביא בכלי אחד. מה שהביא הביא, וידי חובתו לא יצא. אלו בכלי אחד והביא בשני כלים? בשני כלים והביא בכלי אחד, הרי אלו פסולים. אותו דבר, דוגמה אחרת, אדם שקיבל עצמו להביא שני עשרונים במנחה אחת, הוא יביא את זה בכלי אחד, שני עשרונים אל, הוא יביא אותם בשני כלים, ממילא צריך לקחת מכל כלי קומץ נפרד. כמו שהסברתי מקודם, עדיין לא עשו את זה, עצם זה שהביא את זה בשני כלים, על דעת להקריב את זה כשתי מנחות, זה כבר פסל את זה, למה? כי הוא נדר להביא בכלי אחד, ועכשיו הוא שם את זה בשני כלים. וכן העבר, שני כלים ובכלי אחד. אז הקורבן כשר, אבל ידי חובתו לא יצא, כי הוא שינה מהנדר שלו. ואם היה לפניו סולת והוא אמר על אלו, הוא מתחייב להביא אותם בכלי אחד ובשני כלים, או להפך, הרי אלו פסולים לגמרי. הרי עלי שני העשרונות להביא בכלי אחד ולהביא בשני כלים. אמרו לו, בכלי אחד נדרת, הקריבה משני כלים פסולים. בכלי אחד כשרים. הרי עלי שני העשרונות להביא בשני כלים. והביא בכלי אחד, אמרו לו, בשני כלים נדרת, הקריבה משני כלים כשרים. נתנו לו כלי אחד, כשתי מנחות שנתערבו. אומר התנה, אדם שקיבל עצמו להביא שני עשרונות, להביא אותם בכלי אחד, והביא בשני כלים, כמו הדוגמה שהזכרתי מקודם. אבל כאן, אם אמרו לו, למה אתה מביא שני כלים? אתה נדרת בכלי אחד, צריך להביא רק כלי אחד. אם הוא לא שמע בקולם והקריב שני כלים, זה פסול. אבל אם הוא חזר בו ולקח את שני העשרונים ושם את זה בתוך כלי אחד, זה כשר. למה? כי זה מראה מה שמתחילה הוא שם אותם בשני כלים נפרדים, זה היה בטעות. הקדש בטעות, אז זה לא נחשב הקדש. וממילא הוא יכול להקטיר את זה כך. וכן, דוגמה הפוכה. הוא אמר לה, להביא שני עשרונות, להביא אותם בשני כלים. הביא את זה בכלי אחד, אמרו לו, נדרת את זה בשני כלים, אז אם הוא יקריא שני כלים, כמו שאמרו לו, זה בסדר, זה קשר. מה ששם זה בתוך כלי אחד, זה לא פוסל את זה. אבל אם הוא שם בתוך כלי אחד, כאן הדין הוא שונה. זה עכשיו כמו שתי מנחות שהתערבו, שאמרנו למעלה, שאם הוא יכול לקחת ממקום אחד, מהעיסרון הזה, מהעיסרון הזה, מקום שלא התערבו, הדין בזה שזה קשר. גמרה, הוא צריכה. יש מעין החכמה איתה, מישהו מדי אמר מחבת וכמה איתה מרחשת. אבל אחד ידי וידי מחבת, וידי ידי מרחשת, אם הידי נדרון נמי יצא. ויש מעין הנהח, משום דקה פליג לי הוא. אבל הטעם דלה פליג באמלה צריכה. אומרת הגמרה, למדנו כאן שני מקרים ברשע. אחד, שהוא אמר מחבת ושינה ויבי מרחשת. מקרה שני, שהוא אמר להביא שני עשרונים בכלי אחד, ואחר כך עשה את זה בפועל בשני כלים או להפך. למה צריך שתי הדוגמאות האלה? אומרת הגמרה, כי אם היא אומרת גבי מחבת מרחשת, הייתי אומר כיוון שהוא עשה מזה סוג שונה של קורבן, כמו מחבת מרחשת, אבל אם סך הכל השינוי כולו, שהוא חילק את זה במקום את הכל שני עשרונים בכלי אחד, עשה את זה בשני כלים, אבל אותו סוג של קורבן, מחבת או מרחשת, אולי נגיד גם יצא ידי חבת נדרו, כמה שמרלן שלו. והיא אומר רק את המקרה של הספר, הייתי אומר כיוון שחילק קורבן אחד לשתיים, אז באמת לא יוצא. אבל שמה, שאחרי הכל, הוא עשה את זה בכלי אחד, אלא מה, במקום מחבת מרחשת, אולי יצא, כמה שמרלן שגם בזה לא יצא, למה? מוצא שפתך, תשמור ועשית כאשר נדרת. תנו רבנן, מה שהביא, הביא בידי נדרו לא יצא. רבי שמעון אומר, אף ידי נדרו נמי יצא. רבי שמעון חולק על התנה שלנו וסובר, שהוא יצא גם בידי חבת נדרו, אם הוא נדר מרחשת והביא מחבת, או שני עשרונים בכלי אחד, והביא בשני כלים וכדומה. למה? הוא אומר, עיקר הנדר הוא שאדם התנדב להביא מנחה והביא. יתר הפרטים זה לא הדבר המרכזי, ולכן יצא ידי חבת נדרו. זו להביא מחבת, והתניה לא קדשום כלי שרת. אמר רביי, לא קדשום נקרב, אבל קדשום להיפסל. למדו במשנה? שאם האלף ענף סולת ואמר שהוא אותה, זו, להביא במחבת, ולקח והביא את זה בתוך מרחשת, הרי שזה קידש את זה, הכלי שרת הזו, המרחשת הזו, ולכן לא יכול להחזיר את זה חזרה לתוך המחבת, ולכן זה יפסל. שואלת הגמרא למה? בריתא אומרת שאם שם זה בתוך כלי שרת אחר, זה לא יתקדש. אמר רביי, כוונת הבריתא לומר שזה לא יתקדש לעניין זה שיהיה מותר להקריב את זה, אבל מכל מקום זה כן יתקדש קצת, ועידי כך זה נפסל, כי אסור לא לעשות את זה כמו שעכשיו שם את זה בכלי של המרחשת, כי נדרת להביא את זה במחבת, מצד שני אפשר להחזיר את זה חזרה במחבת, כי זה יתקדש בכלי של מרחשת. ואמר רביי, לא שנו אלא שקבעה משעת נדר, אבל משעת הפרשה לא, כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת. איתמר נמי אמר רבי אבא, אמר רבי אחא בחיינה, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן. לא שנו אלא שקבעה משעת נדר, אבל משעת הפרשה לא, כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת. אומר רביי, מה שהמשנה אמרה, שאם האלף ענב סועד ואמר, הרי זו להקריב במחבת, והביא את זה מרחשת וכדומה, הרי שזה נפסל, זה דווקא אם בשעה שהוא קיבל עצמו את הנדר, אמר הרי עליו להביא סולת זו במחבת, בשעת הנדר הוא אמר ככה, אז באמת, זה אם הוא עשה שינוי, הרי שזה נפסל. אבל, אם בשעה שהוא נדר, הוא אמר הרי עליו להביא מנחת מחבת, ולאחר מכן היה לפניו סולת, אמר זאת הסולת הזאת, הוא מקדיש אותה בשביל נדרו למחבת. ואחר כך, הוא שם את זה מרחשת, מה שהוא ניח זה בתוך כלי של מרחשת, זה לא פסל את זה. למה? הפסוק אומר, מוצא שפתך עד שמוע ועשה כאשר נדרת. רק אם בשעה שנדרת, נדר זה שאתה אומר, הרי עליי. אז, באמת אותה נדבה, היא נתפסת, והיא משינה בנדר, הרי שזה נפסל. אבל, אם בשעה שנדר הוא אמר, הרי עליי להביא, והוא לא ייחד את אותה סולת, אף על פי שאחר כך ייחד ויעד אותה כדי נדרו, יפריש את זה בשביל נדרו, הרי שאם שם זה בתוך כלי אחר, זה לא נפסל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.